כל חי אונליין 93fm.co.il
לטובה, ורבות במדינות העולם ובהם גם מדינות ערביות רואות בישראל שותפה. מוקדם יותר הערב תקף יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן בחריפות את ישראל והאשים אותה כי היא מוציאה להורג פלסטינים. בנאומו בעצרת הכללית של האום אמר אבו מאזן, ישראל הפרה את ההתחייבויות שלה בכל התחומים, בפעילות ההתנחלויות שלה והאלימות כלפי התושבים הפלסטינים בערים ובכפרים. שגריר ישראל באום דני דנון גינה את דבריו של אבו מאזן וטעם כי הם כמו פצצה מתקתקת. לדבריו, אבו מאזן בחר לייצג את הטרור הפלסטיני מעל בימת האום, והוסיף כי הנערים הפלסטינים שמאזינים בנאומו הם אותם נערים שיצאו לדקור ולבקר ולבצע פיגועים מחר. חבר הכנסת מוטי יוגב מהבית היהודי קרא בעקבות נאומו של אבו מאזן לעצור אותו ולהכניסו לכלא. לדבריו, דברי ההסתה שלו גרמו לגלי טרור ונפגעים רבים. עשרות פעילי ארגון להווה התפרצו לכנס נוצרי שנערך הערב במרכז כלל ירושלים. שוטרים שהוזעקו למקום עצרו כמה מהם, וביניהם גם את פנצי גופשטיין, יושב ראש הארגון. תחזית מזג האוויר לסיום, מחר תרוגש ירידה נוספת של הטמפרטורות עם גשם מקומי ברובו קל מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. עד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM, בתדר החדש 102.5 FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
שנה טובה עם כל חי.
שלום, אנו בני ישיבת צרפת מאחלים למנחם טוקר ולישיבת חוכמה ודעת ברחובות שנה טובה ומתוקה ממש, בלי שום בעיה.
גם אתם מעוניינים לאחל שנה טובה בשידור? התקשרו עכשיו 039-039-039, שלוחה מספר 9, גם בשנה החדשה. כל חי תמיד איתי.
בחסות וניש קליה גולד, לכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות, כי אם יהיו חטאיכם כשנים, כווניש קליה גולד ילבינו.
עכשיו איתכם סוד האושר עם המאמן אליהו שירי. בחסות
כאן אריה לוי מחנות הדגים הלוי בבני ברק. בבורי אני מבין וגם בטעם, ולכן בשבילי רק דג ישראלי טרי.
במוצאי מנוחה כי דמנו חתחילה. במוצאי שבת פרשת כי תבוא נעביר בשידור חי את מעמד הסליחות מבית הכנסת הגדול בירושלים, בהשתתפות הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליטה שיסה דברי תוררות. לפני התיבה יעבור חזן צבי וייס בליווי מקלה בניצוחו של אלי יפה. אלול, חודש הרחמים והסליחות בכל חי.
יופי חמוד, איזה חיוך מתוק. עכשיו עם אמא, מיכלי ואבי, כולם ביחד חיוך גדול למצלמה? נהדר!
רוצים להנציח רגעים משפחתיים קסומים שישארו איתכם לאורך שנים? סימילאק למהדרין במבצע מדהים. קונים סימילאק למהדרין ויכולים לזכות בסט צילומים יוקרתי לכל המשפחה בשווי 1,000 שקלים. חמישה זוכים בכל יום. לפרטים חייגו 03-373-8888, כפוף לתקנון המבצע. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
שלום, מדברת הודיה. אני אמא בודדה לארבעה ילדים, פרנסת יחידה. הבן הקטן שלי חולה. אני זקוקה לסל המזון שלי עד עזרה ושולמית כדי לקיים את החג.
למעלה מ-20,000 משפחות של עניים, יתומים ואלמנות פנו אלינו כדי לקבל סל מזון. הצטרפו עכשיו כדי שגם להם יהיה חג שמח, וביחד נדאג שאף ילד לא יישאר רעב בחג. חייגו ליד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומות מיועדות לכלל פעילות העמותה, כוכבית 9171. המקרה מתוך מאות מקרים שהארגון הזה.
מרכז הספות, הרשת הגדולה והזולה בישראל, יוצאת לרגל ראש השנה במבצע חסר תקדים. עד 50% הנחה. הספקה מיידית לחגים. רק במרכז הספות. כוכבית 6623.
פורור. חד וחלק.
שלום, כאן אריה לוי מחנות הדגים הלוי בבני ברק. אצלי בבית אין פשרות, על השולחן מוגש רק דג מפוקח, טרי, איכותי ובעל טעם שאין שני לו. קרפיון, אמנון, בורי, כי בשבילי רק דג ישראלי טרי. ומה בשבילך?
אלן, כאן שף אסף גרנית, ואני שונא להקשיב לפרסומות ברדיו. אבל לפעמים שווה להקשיב.
עכשיו בנאמן, עד 50% הנחה על מגוון סירים ומחבטות.
נאמן, get cooking.
רוצים להשקיע ולהרוויח בגדול? משקיעים בקרקע מאושרת למגורים ברובע הים בחדרה ב-299,000 שקלים בלבד. כן, שמעתם נכון, 299,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו והבטיחו לעצמכם נכס על חוף הים במחיר שלא יחזור על עצמו. קרקעות ישראל, כוכבית 9143.
שתחדש עלינו מרפסת סוכה מרווחת, שתחדש עלינו מטבח חדש, שתחדש עלינו סלון ופינת אוכל. רוצים לחדש את הבית לקראת החגים? במרקנטיל מבינים אתכם מצוין ומציעים לכם הלוואת חג עד 100,000 שקלים בריבית אטרקטיבית. שמעתם נכון, עד 100,000 שקלים, כדי שתוכלו להתחיל את השנה החדשה כמו שצריך. חייגו עכשיו למרקנטיל, כוכבית 2524, ותתחדשו.
מבינים אותך מצוין.
דבש מקראי אמיתי הוא סילן, וסילן אמיתי זה קינג סולומון. חדש בחנויות, קינג סולומון, 100% תמרי מג'הול, הכי טבעי, הכי בריא, הכי טעים, לשנה טובה ומתוקה. סילן אמיתי זה קינג סולומון.
תחל שנה וברכותיה. פריגת מאחלת לכם שנה מבורכת עם משקה קל פריגת בחשרות הרב לנדה שליטה, במגוון טעמים נפלאים של פירות עסיסיים וללא חומרים משמרים. פריגת, בטבע שלנו. חייבת בייביסיטר? אמא, את חייבת להכיר את חיתולי בייביסיטר. בזכות הטכנולוגיה המתקדמת בישראל, מובילים חיתולי בייביסיטר בספיגה ובנוחות ומנצחים את טיטולים פרימיום במבחן הספיגה הגדול. נסי את חיתולי בייביסיטר ותראי שגם את חייבת בייביסיטר.
גם שנה חדשה, גם חנות חדשה, גם מחלקת עודפים חדשה, וגם עד 50% הנחה. לרגל השקת בית מילר החדש ומחלקת העודפים בקניון רב שפע, עד 50% הנחה בכל סניפי הרשת. ירושלים, מאה שערים 21, קניון רב שפע, שמגר 16, קומה ב', בני ברק, רבי עקיבא 116. המבצע כפוף לתקנון ועד ראש חודש חשוון. מילר, בכל בית יהודי.
כמדי שנה מקיימת אגודת בית אברהם בראשות הגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליטה מכירת סכיני כסף חדשים בערב ראש השנה. כידוע, סכין זו הועילה לשפע ופרנסה טובה באלפי בתי ישראל. תלפנו עכשיו כוכבי 9373 ורכשו את הסכין המיוחדת של גדולי וצדיקי הדור והביאו ברכה אל ביתכם. כוכבי 9373, כוכבי 9373.
מלכי, ראית את החולצה כמעט לבנה שלי?
גם אצלך החולצות כמעט לבנות? התקדמי לוונישקליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וונישקליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
נותרו רק 8 ימים. עוד לא הגשת הצעה במכרז הכפול של טל מערכות? מאגרי היהדות המובחרים במכרז. כך לומדים היום תורה. פרויקט השו"ת בר אילן, תן הצעה החל מ-800 ש"ח. אוצרות השו"ת אוצר הפוסקים, תן הצעה החל מ-800 ש"ח. לפחות 50 ההצעות הגבוהות על כל מוצר זוכות. יש גם פריסת תשלומים נוחה. טל מערכות 03-577-2036. 03-577-2036.
סילן אמיתי זה קינג סולומון. בחסות
כאן אריה לוי מחנות הדגים הלוי בבני ברק. בבורי אני מבין וגם בטעם, ולכן בשבילי רק דג ישראלי טרי.
סוד האושר עם המאמן אליהו שירי.
שלום וברכה למאזיני כל חי היקרים, בתוכנית נוספת של סוד האושר, מאחורי המיקרופון אליהו שירי, ואיתנו באולפן, הטכנאי זאב סגל והמפיק דוד קליגב. אני רוצה לומר לכם שאנשים נראים טוב יותר כשמקיימים את ההצעה שנדבר עליה בתוכנית הזו. אנשים פשוט נראים טוב יותר, גם ברמה החיצונית, גם ברמת ההילה שלהם, במרכאות שמתחילה להשתנות. ואנשים שואלים, מה קרה לך? בשבועות האחרונים אתה פשוט נראה טוב יותר, מואר יותר, זורח יותר. אנשים פשוט מבריאים את כל מערכות גופם שמקיימים את העצה הפשוטה והמענגת שנלמד בשיחה הזו. אז בואו נחגור חגורות, נשמע איזשהו סיפור מסוים, כמה מקורות, וכמובן, כרגלנו בקודש, תרגיל מעשי. זה היה לפני הרבה שנים. אני הייתי באיזשהו בית ספר שנקרא תיכון חדש, זה היה כיתה ט', באותה תקופה רצו לעשות אינטגרציה בין הדרום לצפון, בפועל זה היה מלחמת הדרום והצפון, אבל הכוונה שלהם הייתה טובה, רצו ליצור את האינטגרציה בינינו לבין קהילות נוספות. חבריי ואני, שגרנו בשכונה מסוימת בדרום תל אביב, הגענו לבית ספר שנקרא תיכון חדש, ונסכם זאת כך, זה פשוט לא הלך. כיתה ז', ח' וט', ואז בכיתה ט', המנהל קרא ל-90% מחבריי, עם ההורים שלהם, ופשוט מסר להם את הבשורה. אתם לא תוכלו להמשיך בבית הספר, אנחנו זורקים אתכם מכאן. אני לא מבין למה כזו קיצוניות. סך הכל מה עשינו? נשרפו שם כמה כיתות במסדרון וגמרנו. למה להעיף מבית הספר על כאלה דברים פשוטים? אבל זה הדבר מדהים, שכולנו נזרקנו מבית הספר באותה תקופה. עכשיו, מבחינתי זה היה מצב מאוד מאוד מאתגר. אני בן למשפחה שבא מבגדד. אבי ואמי, עליהם השלום, הגיעו מבגדד. ושם אי אפשר היה ללמוד. ההורים שלי לא ידעו קרוא וכתוב עד גיל מאוד מאוד מבוגר. אז מה התשוקה של הורים שעלו כאן לארץ ישראל מבגדד? כל מסת נפשם זה שהבן שלהם יהיה מלומד, יהיה סטודנט, יהיה עורך חשבון, יהיה עורך דין, שכמובן ירכוש השכלה. תשוקה מפורסמת וידועה אצל הורים שבאו מבגדד ולא למדו כרוך טוב. אז כמובן שהם היו בטוחים שהבן שלהם הולך להיות הסטודנט הבא, הפילוסוף הבא, הרופא הבא, העורך חשבון, העורך דין, ולהתפאר בכך, ופתאום הם מקבלים את הבשורה שהבן שלהם נזרק מבית הספר מכיתה ט', לא ישכח את הדמעות של אמי, מבט של אכזבה, קשה לתאר את התחושה שהייתה לי בלב באותה תקופה. ואז הגיע האור. קבוצת חברים באה ואמרה, אליהו, מצאנו בית ספר אינטרני שנמצא ברחוב הלל 10, ברחוב המסגר בתל אביב, תיכון ברק, זהו בית ספר שיכול ומסוגל להכיל אפילו יצורים כמונו שהגיעו מדרום תל אביב. שמעתי את הבשורה, איזה כיף, כל חבריי, יש לנו תקווה, אנחנו הולכים ללמוד באותו בית ספר. הלכתי להורים שלי, סיפרתי להם, וההורים שלי יכול לבדוק, וגילו שכל חודש צריך לשלם שם סכומי עתק. באותה תקופה, המקום הזה כבר לא קיים, אבל באותה תקופה שהיה שם אותו בית ספר אינטרני, זה היה מדהים. אבא ואמא לקחו אותי לשיחה בסלון, זוכר עד היום איפה ישבתי שם, ואז הם אמרו לי, אנחנו עובדים כל כך קשה. המצב בבית כרגע לא משגשג מבחינה כלכלית, היינו עניים. ואבא ואמא אומרים לי, אנחנו מוכנים לעשות את הכל, לעבוד שעות נוספות, לעבוד באמת שעות נוספות, כדי שאתה תרכוש השכלה. אבל זה בתנאי שאתה מתחייב ומבטיח ללמוד ולשקוד על העבודה ולהוציא כמובן את תעודת הבגרות. איך נסתדר בחיים בלי תעודת הבגרות, חברים יקרים, נכון? זה היה מדהים שאני הסתכלתי אליהם בעיניים ואמרתי, אני מבטיח לכם אבא ואמא. אני כל כך מכבד אתכם, כל כך אוהב אתכם, כל כך מתרגש מההצעה. אני כל כך מתלהב גם מהרעיון שכל חבריי ואני נלמד באותה כיתה. בוודאי שאני מוציא תעודת בגרות, אני מתחייב לכם. ואז נרשם לאותו בית ספר אינטרני. כמובן שזה לא אומר שצריך להתחיל ללמוד מכיתה י' באותה תקופה. המבוגרים שבינינו זוכרים את זה, הייתה תקופה שתעודות הבגרות, המבחני הבגרות היו על 4 מקצועות מסוימים, צמצמו את כל מבחני הבגרות וכולם יהיו רק בכיתה י' ב'. כך כיתה י' וי' א' זה לא המקום והזמן ללמוד, זה המקום והזמן לשחק כדורסל עם החברים, לבלות, לעשות כל מיני שטויות שאנחנו רוצים, ספורט, חוגים, אבל ודאי לא ללמוד. אז כיתה י' אנחנו לא צריכים להשקיע. איכשהו עברתי את כיתה י' עם תעודה הכי גרועה בעולם, אבל הסברתי להורים שזה לא קשור, תעודת בגרות ודאי תהיה. אותו דבר בכיתה י' א', והנה הגיעה השנה. שלשמה הוריי שילמו מי יודע כמה עשרות אלפי שקלים כל שנה, כדי שיחזיק מעמד באותו בית ספר. מגיעים לכיתה י' ב', זו השנה. שאני כמובן הולך ללמוד ולשקוד, כמו הגאון מבילנה. אני פשוט יהיה גאון ובקיא בהכל, ויגש אל הבגרות, יוציא ציונים הכי טובים שאפשר. אי אפשר לחשוב אחרת. אותה הבטחה שנתתי להורים, הציפייה שיש להם, העמל, השעות הנוספות, עשרות אלפי שקלים בשנה. והנה, הגיע המורה שלי למתמטיקה, יניב קידר, מורה גבוה, חסון, קריזמטי, המבט שלו היה מפחיד, שונה מכל המורים. כולם נתנו לו כבוד. אצלו במבחנים אי אפשר להעתיק, אצלו גם אי אפשר לזייף. והוא אמר לנו, חבר'ה, תסתכלו בבקשה על הלוח. הוא לקח את הגיר וכתב את התאריך למבחן מגן במתמטיקה שיתקיים בעוד כ3 חודשים. ואמר, אתם יודעים שמי שלא עובר את מבחן המגן לא ניגש בכלל אל מבחני הבגרות. אני זוכר את קצת פעימות הלב, אני מסתכל על הלוח ואני אומר לעצמי, ברור שאני אבוא לשם, הכי מוכן שבעולם. אבל זה עוד 3 חודשים. מה, צריך ללמוד 3 חודשים מראש? זה הזוי. נלמד חודשיים מראש. 3 חודשים. חודשיים זה נצח נצחים. אז חודש אחד אני ממשיך לשחק, חוגים, עניינים, כדוסל, חברים, והנה הגיעו החודשיים מהר מדי. ואז אמרתי לעצמי, בינינו, מה ההבדל בין חודשיים לבין חודש? אני נותן לעצמי זמן להנות כרגע, ובעוד חודש מעכשיו, אקח את החיים ברצינות. עבר החודש במהירות, יש לי חודש אחד לפני מבחן המגן במתמטיקה, שמי שלא עובר אותו, לא ניגש בכלל אל בחינות הבגרות. אין סיכוי בעולם שאני אומר להורים, לא ניגשתי אפילו לבגרות, ואני צריך להשלים בגרויות אחרי הצבא, וכל העשרות אלפי שקלים שהשקעתם בשנה, ירדו לטמיון. לא יכול להיות. ברור שאני אלמד, אבל מה ההבדל בין 4 שבועות ל3 שבועות? אני זוכר את זה כמו היום, חברים, זה היה פשוט אמיתי, אמרתי, 3 שבועות לפני כן. כך אמר לי עיקרון הפיצוי הפנימי, אותו כוח פנימי שעוזר לנו לדחות דברים כל הזמן. 3 שבועות לפני כן אני אלמד ביתר סט וביתר עוז. הגיעו 3 שבועות, אמרתי שבועיים, כשהגיעו שבועיים הרגשתי קצת לחוץ, אבל אמרתי די. הגעתי כבר אל הקו האדום, ניתן לעצמי שבוע ליהנות, ועוד שבוע אני אלמד עוד יותר טוב, כי אני פשוט יהנה כל השבוע שלפני כן. ואז הגיע השבוע לפני כן, אמרתי עוד 4 ימים, עוד 3 ימים, הגיעו יומיים, אני זוכר את הפחד. את המתח שהרגשתי בבטן, יש לי עוד יומיים מבחן מגן מתמטיקה. כאשר עבדנו, עבדנו, ניקח יום אחד לפני כן, נחרוש על החומר מהבוקר עד הלילה. אם המבחן היה ביום שני, אז אני עומד ביום ראשון בצהריים ואומר לעצמי, אי אפשר ללמוד שיש כזה רעש בבית וכל מיני גירויים מסביב, אני אחכה לזמן שכולם ישנים 10 בלילה. זה הזמן שאני מסתגר בחדר ולומד עד הבוקר, לא צריך לישון בלילה הזה שלפני מבחן המגן. מיום ראשון בלילה, 10 בלילה, עד יום שני בבוקר אני אלמד, אני מהמר על איזשהו פרק מסוים, ועם זה אני אגש למבחן המגן. חברים, כך זה היה בדיוק. הגיע 10 בלילה, ואז אני מרגיש שאני מאוד מאוד רעב, צריך לאכול איזשהו מאכל, אין דעתו של אדם מיושבת עד שלא אוכל פת, והנה הלכתי לאכול, חזרתי, אני בסוף מתיישב בשעה 11:30, ורואה את הספר העווה הזה של אלגברה, של איך קוראים לו? בני גורן או משהו כזה, ספר עווה מאוד מאיים. אני מתחיל לראות מהם הפרקים שאנחנו צריכים ללמוד כדי לגשת למבחן המגן. זה לא כל הפרקים, זה כמה פרקים מסוימים. ואז אני מסתכל על הפרקים. אני פשוט מריץ את הדפים ככה באצבעות, עובר דף ועוד דף, ואז אני מבין שבאיזשהו מקום קצת רימיתי את עצמי, או הרבה מאוד ולא קצת. אני מסתכל על כל כך הרבה דפים, ואני מתחיל להרגיש פחד, קצב פעימות לב, מתח בבטן. מה? זה כל כך הרבה חומר. איך לא הסתכלתי פה? איך הצלחתי להשלות את עצמי שאני אלמד את כל הדבר הזה בחודש אחד או בלילה אחד? אני מסתכל על התוכן, ומדף לדף אני פשוט מפחד יותר, נכנס ממש למין מתח, דיכאון, ואז מניח את הידיים על הפרצוף ומתחיל להרהר בכך מה היה קורה אם הייתי לומד 3 חודשים לפני כן. איזה כיף, אם 3 חודשים לפני כן הייתי עובר על החומר כל יום קצת, כל יום קצת, הייתי מגיע מוכן, כמו שצריך, עובר את המבחן בגאון, בגאווה, הייתי גם רגוע, מי צריך את הפחד הזה? טוב, אין מה לעשות. אנחנו צריכים להמר על איזשהו פרק אחד מתוך כל הפרקים, כי לא תמיד בוחנים על הכל. נאמר על איזשהו פרק אחד, ויאללה, הכל משמיים. אבל לא עכשיו. אני לא מרוכז שאני כזה מדוכה. אני פשוט אלך לישון, ואני אכוון שעון ל-4 לפנות בוקר. 4 לפנות בוקר. ואני אלמד מ-4 עד 10 בבוקר, 6 שעות, אני אלמד ברצף, אני אהיה מרוכז, אני חייב קצת שינה. הלכתי לישון. השעון מעורר כנראה לא עשה מספיק עבודה טובה. התעוררתי ממש בדקות לפני השעה שבה אמור להתחיל מבחן המגן. אני זוכר את עצמי רץ במדרגות, מגיע אל הכביש במהירות, בחיפזון, לוקח מונית, מגיע אל בית הספר, עולה ככה במתח אל הכיתה, פוגשתי איזשהו חבר ואומר לי, 3 חודשים חרשתי על המבחן הזה. גם אתה? זורה לי מערך על הפצעים. אני נכנס לכיתה, יושב כרגלי בסוף, עם יניב קידר, אי אפשר להכין שליפים. אתם מכירים את האנשים שהכינים שליפים למבחנים? כותבים על כל מיני פתקים את התשובות. או כותבים על השולחן את כל מיני תשובות ככה בכתב כזה קטן, שאנשים שכל השולחן שלהם מלא בשליפים, הם צריכים להגיש בסוף את המבחן, את השולחן ולא את המבחן. אני לא הכנתי שום דבר, כי זה יניב קידר, המורה שלי למתמטיקה. אני יושב שם, מקבל את מבחן המגן, פותח את מבחן המגן, וחושך בעיניים, לא מבין שום דבר, לא מבין כלום. ואני רואה בתמונה את אבא ואמא יושבים מולי בסלון ומן מבט של, מה זאת אומרת אתה לא ניגש למבחן הבגרות? הבטחת לנו, עבדנו 3 שנים, 10,000 שקלים בשנה, מה אני אומר להם? רציתי פשוט להיעלם מעולם באותם רגעים. התחלתי לנסות ככה לפתור כל תרגיל שאיכשהו הקשבתי פה ושם בשיעורים במתמטיקה, כל מיני מודלים שעוד הכרתי, ניסיתי לפתור את הכל, אבל פשוט זה היה קטסטרופה. הגשתי את המבחן, לזוכר את העיניים, את המבט של יניב קידר, שאני מקפל את המבחן ומגיש לו אותו, אומר לי, שיר, אני מקווה שהכל בסדר. היו לי דמעות בעיניים, לא ידעתי מה לענות לו. זוכר שאחרי כמה שבועות, יניב קידר מכיר את השמות של האנשים, תלמיד אחר תלמיד, הם קמים, ניגשים, פותחים את המבחן וזועקים בזעקה של שמחה, יש! עברתי את המבחן! ניגש לבחינת הבגרות, עוני אנשים מתחבקים אחד עם השני, אני מחכה, זה איזשהו יקרא לשם שלי, ואז הוא אומר שירי. הוא קורא שירי, אני ניגש אליו. אם יניב קידר באיזושהי צורה ישמע את השיחה הזו, הוא יודע שכל מה שספר לכם כרגע זה אמת, אני עומד לידו, היחיד שאומר לו, שב. אני מתיישב, מסתכל לי בעיניים, נותן לי את המבחן ביד, אני רואה שכתוב שם בעת פיילוט אדום בעיגול ציון 51 עם המילה נכשל בגדול באדום. הוא מניח את המבחן ביד ואני כאילו לא מבין שזו המציאות. אני עוד שנייה מתפרץ בבכי, הוא מסתכל עליי וכאילו אומר לי, לא חבל, לא חבל, 3 שנים סתם בזבזת, צריך לחזור לפה אחרי הצבא להשלים בגרויות, הרי אני לא אשכח את הצער, אבל קרה שם איזשהו נס. ניסים מתרחשים למי שמאמין בהם. את הנס הזה אני השמטתי קצת מהסיפור בהקשר לנס הזה. אני אספר לכם, כשאני הייתי בלילה עם החוברת האהבה הזו של בני גורן של האלגברה, וראיתי שאני לא מצליח ללמוד, ואמרתי לעצמי שבארבע לפנות בוקר אני אתעורר מהשעון מעורר וילמד את הכל. באמת עשיתי זאת, אבל לפני שנכנסתי למיטה ראשון, פתחתי את המגירה, הוצאתי משם כיפה שהייתה לי של הבר מצווה, באותה תקופה עוד לא חייתי חיי תורה מלאים, לקחתי את הכיפה הזו, דחפתי אותה ככה בתוך הג'ינס, ירדתי למגרש של הצופים, מול ביתי שם היה מגרש צופים של שבט חצב, מגרש חשוך מאוד, מגרש כדורסל, שם הייתי מבלה כל לילה במשחקי הכדורסל שלי. הגעתי למגרש, הייתי הולך לשם כמעט כל לילה, תקופות שהייתי צריך, בחושך, מניח את הכיפה על הראש, עומד שם על איזשהו ספסל בטון, מסתכל לשמיים, ופונה אל הריבונו של עולם. אני זוכר את התפילות של אז, זה פלא, איזה דבקות, איזה פתיחות לב, ממש לא ידעתי מה זה כל המשתף שם שמיים בצערו, אבל הייתי שופך את ליבי ואומר לו, ריבונו של עולם, אבא, אבי, יוצרי, בוראי, אין לי חוץ ממך כלום, אל מי אני אפנה אם לא אתה, תעזור לי בכך וכך, אני מבטיח שעשה כך וכך, וכך הייתי מכניס את שם השמיים בצערי בכל עניין פרטי, בכל אתגר, בכל בעיה, בכל פחד. והנה עכשיו, הרבה זמן לא דיברתי איתו, ויש את המבחן מגן מחר בבוקר עם יניב קידר, אם אני לא עובר אותו חרב עליי עולמי. עמדתי שם והתחלתי פשוט לספר לו את הכל, הרביתי במילים, ופשוט השיחה המגוונת הזו יצרה מצב שממש התקיים לי דאגה בלב, איש ישיחנה, הוצאתי את הכל מתוך הלב, רוקנתי, היה שם פורקן רגשי מושלם, למרות שזה לא מטרת התפילה, אבל זה מה שחוויתי. כשהלב התרוקן מכל הדאגות, הוצאתי את הכל, כי הלב הרי הוא לא מחסן, הרגשתי סוג של התרוממות הנפש, שאני לא יכול להסביר אותה במילים. אני חושב שעוד לא נוצרה השפה בעולם שתתאר את ההרגשה שהייתה לי אז. הלוואי והיום בתפילת הנעילה של יום הכיפורים אני ארגיש אותה הרגשה, מין התעלות כזו, התעלות של ממש שאין לי פחד ואני מרגיש שהכל הולך באמת להסתדר בצד הטוב ביותר, אין לי מושג איך, אבל אני פשוט לא מפחד. אותם חומרים כימיקליים שמייצרים פחד במוח של אדם כאילו לא היו באותם רגעים, שום דבר. הלכתי עם כסות התרוממות הנפש בתוך ידיעה ברורה בתוך הלב שלי שהכל הולך להסתדר על הצד הטוב ביותר. אני מסודר, הרגשתי שהשם התברך מחייך לי ממש. הגעתי הביתה, כנראה שישנתי יותר מדי טוב, יותר מדי בנחת, התעוררתי דקות לפני המבחן, לקחתי את המונית, הגעתי לבית הספר וראיתי שהמבחן אני לא מצליח לפתור אותו. שבועות לאחר מכן קורא לי עניב קידר, אחרי שהוא קורא לכל התלמידים, אני מתיישב, אומר לי את הציון נכשל, אומר לי לא חבל, אבל באותם רגעים הרגשתי איך יכול להיות? הרגשתי שהכל הולך להסתדר, הרגשתי ידידות נפש, הרגשתי את אותו ידיד נפש מחייך לי, אני זוכר את ההרגשה שזה מין סתירה, כאילו מישהו פה הבטיח לי שהכל יסתדר. הקדוש ברוך הוא שומע אותי בשמיים, אספר לכם את מה שהיה שם באותם רגעים. יניב קידר לוקח את העט פיילוט האדום שלו, מניח אותו בתוך הפה שלו, שולף את העט מן הפקק, נותן לי מין מבט כזה קשוח עם קצת מין חיוך כזה, לוקח לי את המבחן מהיד, מוחק באגרסיביות את המילה נכשל, כותב שם עבר ומשנה את ה-51 בחריטה שחוזרת על עצמה בתנועה מעגלית על הדף, 67, עבר, מקפל את המבחן, נותן לי אותו ביד, אומר לי שירי, בהצלחה במבחן הבגרות. אתם תראים לצלחת את ההרגשה שהייתה לי באותם רגעים? אני פשוט קם, מסתובב. עושה כמה צעדים וכאילו כל בתוכי אומר לי, רוץ תברח מפה, תקפוץ מהחלון שהוא לא הולך להתחרט. ואז באה תחושת הביטחון של, ריבונו של עולם, אני אניח תפילין. ריבונו של עולם, אני אשמח אותך. ריבונו של עולם, אני אספר לכולם כמה אתה טוב, איזה כיף, איך מרגישים אותך קרוב. אני לא אשכח את התחושה הכל כך נפלאה שהייתה שם. אגב, הבשורה הטובה היא שברוך השם ניגשתי לבחינות הבגרות, וכשזה לא יניב קידר, אז אפשר בהחלט להצליח במבחני הבגרות, פשוט מעתיקים, יש כל מיני טריקים כאלה, אבל ברוך השם זכיתי לתעודת בגרות, וברוך השם, בזכות זה אתם מבינים שאני מסתדר בחיים, נכון? היום המחקרים יודעים שה-IQ הוא לא מה שיסדר אותנו בחיים, נכון? כדור הארץ שלנו מלא באנשים עם הרבה מאוד IQ ומבחני בגרות ותארים, אבל לא למדו מה זה נחישות, מה זה התמדה, מה זה אמונה, מה זה אינטליגנציה רגשית, מה זה מערכות יחסים, אז ה-IQ הזה נשאר, אבל הם עדיין לבד, בודדים, ללא זוגיות או עם חובות או מה שזה לא יהיה. אבל אותה תקופה נתנו לי תחושה שבלי זה אתה לא שווה כלום באזרחות, לא תצליח. מה אני רוצה לספר לכם? מה אני רוצה לשאול אתכם? איך זה שייתכן? איך ייתכן שבאותה תקופה התפילה הייתה עם כזו הנאה, בכזאת דבקות, בכזאת תחושת קרבה וידידות שאי אפשר לתאר? היו שם ניסים בהשגחה פרטית לא פחות מהיום. והיום? אני לומד כל כך הרבה תורה יחסית לאז, יש לי הרבה מאוד ידיעות, הרבה מאוד פסוקים. איך זה שלא תמיד התפילות שלנו הן כאלה מתוקות? איך זה שבוא נאמר, בכלל לא פותחים את הפה ומתפללים? מלבד גריסת המילים שיש בשחרית, מנחה וערבית, מלבד הגריסה של אותם מילים, מלבד העניין הזה, התפילה הזו שנקראת התבודדות, מה שהחפץ חיים כותב בלקט אמרים, בדף יוד, כל הצרות שבאות עלינו, ואיננו נושאים מהם, הם בגלל שאיננו שופכים שיח לפני השם יתברך, ואינני מדבר על שחרית, מלכה וערבית התפילות הסדורות, אלא כמה פעמים ביום, מאום כדליבה, אדם צריך לשפוך את ליבו בשיחה אישית לפני השם יתברך, היינו לקט אמרים בדף יוד של החפץ חיים. איך זה יכול להיות? שרבנו יונה כותב בשערי תשובה, בשער שני, דרך חמישית, על ימי עשרת ימי תשובה, הוא כותב, ראוי לכל יראי אלוקים לקבוע עיתים להתבודד ביום ובלילה, לשפוך שיחה ורינה לפני השם. איך זה שהפלא יועץ כותב באות התבודדות בספר, רבי אליעזר פפו, הפלא יועץ, שצריך האדם לייחל לעצמו חדר להתבודד כל יום. איך זה שכתוב בספר תנועת המוסר, שהחפץ חיים היה יוצא כל יום אל השדות ברדין, משוחח עם בוראו. איך זה שהחידה כותב בכמה ספרים על מושג ההתבודדות? איך זה שנפסק להלכה בסימן תקע"א בשולחן ערוך? תקע"א, אגב, תאריך פטירתו של רבי נחמן מברסלב. תסתכלו שם בהלכה, בבאר היטב, כותב לנו חפץ חיים, במשנה ברורה בבאר היטב, שאדם צריך לעסוק בעבודת ההתבודדות ולדבר כבן המדבר אל אביו, כאיש אל רעהו, והוא מביא שם מהארי הקדוש שההנהגה זו מועילה שבעתיים לפיתוח כוחות הנפש מלימוד התורה. איך כל זה נעלם? מה קרה ללב שלנו? אספר לכם את התיאוריה שלי. כשאנחנו בעצם מתחילים לחזור בתשובה, אני מדבר לפחות על עצמי, אז פתאום הקדוש ברוך הוא הופך להיות דתי, חרדי, נכון? עכשיו, מה אפשר לדבר עם אדם שהוא דתי, חרדי, עם ישות שהיא חרדית? אדם דמיין איזה מישהו עם תלית, עם זקן חמור סבר, מה אפשר לדבר איתו? אני רואה שלפעמים אני רואה בחנות למשל, בחנות מסוימת, בדוכן מסוים, אדם חילוני, כשאני עובר שם רואה אדם חרדי, אז רוצה ליצור איתי קשר. אז מה אומר לי? חודש טוב, יעלה ויבוא, בוא, זה בדץ, מים אחרונים, הוא זורק מושגים של דת, כי הוא רוצה לתקשר עם ישות חרדית. כשאנחנו עכשיו באים לדבר עם הריבונו של עולם, סוגרים את החדר, פותחים את החלון, עולים לגג, מסתתרים מתחת לטלית, מתחת לשמיכה, רוצים לדבר עם הריבונו של עולם, אנחנו במיצג הפנימי רואים בורא חרדי. עכשיו, מה אפשר לדבר איתו? רק מושגים שלמדנו, כמו זקני ללמוד את תורתך לשמה, זקני ליראת שמיים, זקני לדקדק בהלכה, זקני, אבל האם באמת כך אני מקיים את המאמר חזל, כל המשתף שם שמיים בצערו, על מי אני משקר? יש לי את התפילות הסדורות, אבל מה זה תפילה לבבית? כשאני רוצה ליצור קשר עם אדם שעכשיו יושב לידי בתור למקום מסוים, איך אני יוצא איתו קשר? החפץ חיים כתב כאיש אל רעהו. החזון איש כותב באגרותיו, מה נפלא הדבר שאדם יכול להשיח את דאגותיו בלשונו עם הבורא יתברך והקדוש ברוך הוא מכנהו ילד שעשועים. איך יוצרים קשר עם חבר? על מה מדברים איתו? על מה מדברים איתו? יהי רצון מלפניך, חברי, שאזכה. מה קורה פה? שתראה את העירתי קודמת, האם אתה באמת אוחז שם כרגע שאני אדבר איתך על התפילה הלבבית? אתה מדבר עם החבר על דברים הכי, 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 הכי אישיים. מה מציק לך? וככל שהישות היא קרובה אליך יותר, אתה מדבר יותר על דברים אישיים. אם תהיה לי עכשיו פגישה עם ברק אובמה, על מה אני אדבר איתו? על מה? על דייש, על דברים שהם רחוקים מחיי, נכון? תהיה לי פגישה עכשיו עם ראש העיר, על מה אני אדבר איתו? על פחי זבל בתל אביב. שיש לי פגישה עם הבן שלי. שיש לך פגישה עם אשתך. על מה אתה מדבר? על דברים הכי אישיים. ליצור קרבה, ככל שהישות יותר קרובה לך, אתה מפרט את הדברים האישיים. המקומות שאגב שם חוגגת קליפת הכוחי ועוצם ידי, זה המקום לשתף שם שמיים בצערי בלב שלי. כמה זה מהנה אם אני שנייה אחת מנסה את זה. זוכר שפעם אחת לקחנו בג'יפ איזשהו חבר איתנו, לעשות מה שעשה חפץ חיים, ללכת לאיזשהו מקום שאין שם בני אדם, שדה. לא חייבים בשדה, אפשר גם בחדר, במטבח, הרגשנו, היה לנו ליד הישיבה שדה, בוא איתנו להתבודדות, בוא לדבר עם השם יתברך. אני לא אשכח, בספרים של הרב פינקוס מסופר על איזשהו אדם שהיה עקר במשך שנים רבות מאוד. ניסה את כל הטיפולים שבעולם, את כל הסגולות. הרב פינקוס לקח אותו ברכב, עם תלמידים, העמיד אותו במדבר. אנחנו באים עוד 6 שעות לקחת אותך, להתראות, נסעו. הוא עמד שם וצעק ובכה, ובאותו חודש שמעו את הבשורה הטובה שיש שמחה בביתו. קרוב השם לכל קוראיו. לכל? למי? לכל אשר יקראו באמת. לקחנו חבר בג'יפ ואמרנו לו, תקשיב, אתה בא איתנו להתבודדות. לקחנו אותו בכוח כזה, ואז זרקנו אותו באיזשהו מקום, ואנחנו חוזרים עוד שעה. אומר, מה אני אעשה פה עוד שעה? אמרו לו, תדבר איתו מה שבא לך. מספר לי אותו חבר שזה נכנס לו במוח, לדבר איתו מה שבא לך. ואז הוא פנה לריבונו שלם ואמר לו, ריבונו של עולם, אמור לדבר איתך מה שבא, על מה שבא לי? אני אגיד לך את האמת, כי אתה בוכה לב חוקר כליות. האמת שלא בא לי לעמוד פה ולדבר. לא בא לי להתפלל. לא בא לי לשוחח. אני גם רוצה להסביר לך למה. כי אני לא מאמין שזה כזה עוזר לי. ניסיתי כמה פעמים וביקשתי ושום דבר לא קרה. ריבונו של עולם, תבין אותי, והתחיל לספר ולספר ולספר. והיה מין עונג, מין זרימה מיוחדת כזו שהוא לא האמין שעברה פתאום שעה. שיחה עם השם. התבודדות זה לא לעשות מי שברחים. סיפר לי אחד החברים, אמר לי, תקשיב, אתה אמרת לעשות שעה של התבודדות, דקה אחת סיימתי את כל הבקשות, אמרתי, יהי רצון שחמותי תפסיק לעצבן אותי, יהי רצון שתהיה פרנסה, יהי רצון שאישי תהיה בריאה, יהי רצון, גמרתי את הכל ב-60 שניות, מה אני אעשה עוד 59 דקות? אתה מדבר עם חבר טוב כביכול, כמובן עם היראה, עם הכבוד, אבל כותב החפץ חיים, כאיש אל רעהו, כבן אל אביו, החזון איש כותרי לאיזה ילד שעשועים. יש לי בשבילכם עצה נפלאה, איך לעשות את זה בצורה שלא רק תיתן פורקן רגשי, תיתן את המטרה העיקרית, את הדבקות, את התהרה, את הניסים בהשגחה הפרטית, ותופעת לוואי נוספת, על פי הבטחת המקורות שנראה, פרנסה בשפע, על פי הבטחת המקורות. מיד לאחר הפרסומות נמשיך מהנקודה הזו, בבקשה.
עכשיו איתכם, סוד האושר, עם המאמן אליהו שירי. בחסות,
כאן אריה הלוי, מחנות הדגים הלוי בבני ברק. אצלי בבית מוגש רק דג איכותי וטרי, כי בשבילי רק דג ישראלי טרי.
ערב שבת קודש, זה הזמן להתחבר לאור התורה.
תראו מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יחיו בשלום, כי הם הבנים שלו. ברכנו אבינו כולנו כאחד.
אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, יום שישי 11 בבוקר, רק כאן בקול חי.
שלום, מדברת הודיה. אני אמא בודדה לארבעה ילדים, פרנסת יחידה. הבן הקטן שלי חולה. אני זקוקה לסל המזון שלי עד עזרה ושולמית כדי לקיים את החג.
למעלה מ-20 אלף משפחות של עניים, יתומים ואלמנות פנו אלינו כדי לקבל סל מזון. הצטרפו עכשיו כדי שגם להם יהיה חג שמח, וביחד נדאג שאף ילד לא יישאר רעב בחג. חייגו ליד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומות מיועדות לכלל פעילות העמותה, כוכבית 9171. המקרה מתוך מאות מקרים שהארגון הזה.
בשיא החשמל והמיזוג שוברים מחירים. רק בשיא החשמל והמיזוג גם מחלקים מתנות, גם המחירים הזולים ביותר, וגם משלמים ב-36 תשלומים ללא ריבית. לדוגמה, קונים מזגן שני כוח סוס ב-2,590 שקלים בלבד, ומקבלים בנוסף מתנה בשווי 500 שקלים. שיא החשמל והמיזוג, לבירור הסניף הקרוב עליכם, 03-504-5000. 03-504-5000.
להיזכר לחיים טובים, לשנה טובה ולכל הישועות ברדין. ביום שלישי, קו דלת אלול, יום הסתלקותו של מרן החפץ חיים, ישדר כל חי בשידור ישיר מציונו הקדוש בעיירה רדין את המעמד המרגש והמרטיד של תפילת הרבנים על לומדי תורתו של החפץ חיים בספר משנה ברורה. קבלו על עצמכם ללמוד את הדף היומי בהלכה במשנה ברורה, ותוכלו לשלוח שמות לתפילה ללא תשלום. 02-941-0101 02-941-0101.
סאוטר סאוטר במבצע מבצע. לכבוד החגים, קונים תנור, מדיח, מקרר או קיריים אינדוקציה של סאוטר המשתתפים במבצע, ומקבלים 700 שקלים מתנה לקנייה בוורדינון או בנאמן. שתהיה שנה שנה מסאוטר סאוטר, כפוף לתקנון המבצע.
זה הזמן לצאת למסע בזמן, מסע בעיר העתיקה בירושלים. עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והמשרד לירושלים ומורשת מזמינים אתכם לסיורים מרתקים בעיר העתיקה ובסביבתה. בואו לחוות את ההיסטוריה של העיר העתיקה, תקופת בית ראשון, גדולי הנביאים, תקומה וגבורה ועוד. הסיורים המודרכים מותאמים לכל המשפחה ובתאום מראש בלבד. לפרטים, מרכז מורשת בגין, 02-565-2011.
אתרוגי אבות מזמינים אתכם להיעדר במצווה. השנה התברכנו באתרוגים יפים ומועדרים באיכות גבוהה. אתרוגים תימניים מזן מיוחד, למאדרין מן המאדרין. מחירים מיוחדים לסוחרים. אתרוגי אבות, 054-493-3671, 054-493-3671 או 0.
מתנות מיוחדות לימים שמחים.
שלום, כאן יואל וקסברגר. שואלים אותי, תן רעיון למתנה ייחודית לקראת השנה החדשה, ואני אומר להם, ייכנסו למלכות וקסברגר ותגלו עולם של מתנות מדהימות למי שיקר לכם. אריזות שי, דבש ומסקרות, לוחות שנה, סדרה חדשה של מוצרי אור משובח, וכמובן גם המקרנצ'יק, הלאית שכבש את לב הילדים, ועוד הרבה הפתעות. ייכנסו ואל תשכחו להגיד שיואל שלח אתכם, ושתהיה לכם מתנה טובה ומתוקה.
מלכות וקסברגר, פאר היצירה היהודית.
רגע לפני יום הדין מתגייסים לחיזוק הטהרה ותורמים לבניית מקוואות, כי לפני הכל מקווה.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
מי האיש שחפץ חיים, אורב ימים לראות טוב. בהתקרב יום הדין, מי לא מחפש זכויות? וקנה לך סנגור. ביום ההילולה של מרן החפץ חיים, כף דלת באלול, יעלו חברי מכון משנת החפץ חיים להתפלל על קברו בעיירה רדין, ויעתירו עבור המאזינים תפילות לברכה, רפואה, ישועה ולשנה טובה ומבורכת. ניתן למסור שמות לתפילה ללא תשלום, 1-800-32-33-34, 1-800-32-33-34.
בחסות
כאן אריה לוי מחנות הדגים הלוי בבני ברק. באמנון אני מבין, וגם בטעם, ולכן בשבילי רק דג ישראלי טרי.
עכשיו איתכם
סוד האושר עם המאמן אליהו שירי.
שוב שלום מאזיני קולך היקרים, אנחנו ממשיכים מאותה נקודה. אז איך זה יכול להיות שבאותה תקופה שלא הכרתי, לא הכרתי חיי תורה, הייתה מציאות של תפילה עם כזאת תפילה ללבבית, עם כזאת וקוט, עם כזאת תחושה של מושגח, ממש בחינה של ישקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין, טובה לי הידידות שלך מיין, מסמל התאוות. איך זה יכול להיות שהיום זה לא תמיד כך, אצל רבים רבים מאיתנו? מה, הייתי יותר רוחני? ודאי שלא, אז מה קורה פה? כשאני התייחסתי אל הכוח היחיד שמפעיל את העולם, כאל אבי, כאל אבא שלי, כאל השותף שלי, החבר הכי טוב שלי, אז הייתי בא בתמימות ומשתף בכל הצער, שפתאום הפכתי איתו אותה ישות למשהו שהוא רק חרדי, אז מה אפשר לדבר איתו? רק על יראת שמיים, רק על תורה. ולפעמים לצערנו הרב בדור השפל הזה הדאגות הם לא רק על יראת שמיים, הם על בריאות, על פרנסה, על השידוך, על ההתנהגות של הילד, ההתנהגות של הילדה, על השלום בית, על כל מיני דברים, אפילו גשמיים, אפילו ארציים. איפה המושג בכל דרכיך דאהו והוא יישר אורחותיך? זוכר שהייתי פעם בספר לקח טוב ציטוט, שהחזון איש ראה פעם איזשהו אברך. חזון איש קרא ואמר לו, תדע לך שיש הרבה מאוד אנשים שנראים כמוך, אבל יום אחד מאבדים את כל האמונה שלהם. אותו אברך לא ידע למה חזון איש אומר לו את זה, ואמר לו, תקשיב, איך לא תהיה אחד מהם? כל פעם שחסר לך משהו קטן, לדוגמה, אתה צריך לקנות נעליים, תלך לצד ותדבר בשפה שלך, תאמר לו, אבי, יוצרי, בוראי, ריבונו של עולם, חסרות לי נעליים, ואתה בעצם מצפה מאיתנו לשתף אותך בכל הצער, ויצעקו אל השם בצער להם, אני פונה לך מריבונו של עולם, תעזור לי, תסובב סיבות לטובה, תושיע אותי, תהיה איתי, אני בוטח בך, תאמר זה כמה פסוקי ביטחון אחר כך. אומר לו החזוני שאתה תתחיל לשתף את הקדוש ברוך הוא כמו שותף לחיים שלך בכל פרט ופרט, שאתה תדאג לפנות 5 דקות לדאגה כל יום. 5 דקות תשב שם, תוציא את כל המתחים, את כל הבעיות, את כל המחשבות, את כל העניינים, ואחר כך גם תפתח שוודאי ברחמיו הוא פועל. תדע לך שאתה תראה אחרת, האמונה שלך תהיה אחרת. ואגב, פתאום גם תפילת ה-18, ברכת המזון, והדברים שתקנו לנו אנשי הכנסת הגדולה ברוח קודשם, יש שהוא חיבור נפשי, יש שם לב. רחמנה ליבא באי, הקדוש ברוך הוא הרי רוצה את הלב שלנו, נכון? לא את כל הסממנים מסביב. הנה, דרך נפלאה, עבודה שבלב. איזו עבודה שבלב? זוהי תפילה, נכון? גמרא מפורשת, רמב"ם מפורש. אז מה זה? לשתף. לספר כמו שאתה מספר לחבר הטוב ביותר שלך את מה שעובר עליך, לספר לריבונו של עולם. ולמה זה חשוב? שימו לב לסוד גדול שמגלה לנו מחשובי המשגיחים של ישיבת פונוביץ', רבי חיים פרידלנדר עליו השלום. רבי חיים פרידלנדר, שבער את כל תורת הסוד, תורת הקבלה של הרמח"ל, היה גאון בניגלי ובניסטר, כותב בכמה מקומות בספריו שפתי חיים, שיש לנו שתי הנהגות, הנהגה גלויה והנהגה נסתרת. מה זה הנהגה נסתרת? שאדם מרגיש שיש לו צרות וצער, וכאילו לאף אחד לא אכפת בשמיים שם, אף אחד לא שומע אותו, הוא כאילו עזוב, ממש בחינה של ואנוכי אסתר אסתיר פניי, הוא מרגיש שהוא צועק ולא נענה פתאום, וכל ההשתדלויות שלו פשוט לא יוצאות לפועל. כל מה המצב עולים בתו, הוא כאילו מנסה לתפוס את קרני השמש, לא משנה כמה הוא חזק, כמה הוא יפה, כמה הוא חכם, כמה הוא מקושר, כלום לא קורה. הנהגה נסתרת. אומר לנו רבי חיים פרידלנדר שיש הנהגה שהיא הנהגה גלויה. מה זה הנהגה גלויה? אדם מבקש, קורה משהו דרך ההשגחה הפרטית. אדם מהרר באיזה משהו שהוא צריך, ופתאום דרך ההשגחה הפרטית זה מגיע אליו. אדם מרגיש ממש שותף לחיים. הוא מרגיש שכוחות, נסיבות, אנשים, אירועים, מקרים ופרטים פועלים להגנתו, פועלים להצלחתו, הוא מרגיש בר מזל. אז יש הנהגה נסתרת ויש הנהגה גלויה. איזה היינו בוחרים? טובה שעה אחת של הנהגה גלויה, מריבי רבבות של שעות של הנהגה נסתרת. את זה אמר רבי חיים זוננפלד עליו השלום. טובה שעה אחת של הנהגה גלויה, מריבי רבבות של שעות של הנהגה נסתרת. ברמת ההשתדלות, אם אדם ישתדל, יש לו רעיון גאוני, יש לו אסטרטגיה, יש לו את כל התנאים כדי להצליח, וחס וחלילה הוא נמצא תחת הנהגה נסתרת, אין עצה ואין תבונה כנגד השם, כל השתדלות בסוף לא תניב פירות. כל המאמצים עולים בתור, יש יותר מתסכל מזה. לעומת זאת, אם יש הנהגה גלויה לאדם, הוא פחות חכם, הוא פחות מקושר, הוא פחות נאה, הוא פחות חינני, הוא פחות הכל. הוא בא עם כל המינוסים האפשריים, מהרמה הבריאותית, החיננית, הסוציו-אקונומית, השתדלות קטנה, ופתאום העולם רואה שהוא זוכה להתנסות שאי אפשר לתאר. מה קרה? הנהגה גלויה. בסדר, מה אני עושה עם זה? מגלה לנו, מחשובי משגיחי שיבת פונוביץ', מה הטריק כביכול? איך אני מושך על עצמי את ההנהגה הגלויה? אומר לנו רבי חיים פילנדר, זה תלוי בנו. אנחנו שמים שלט על המצח. אני מעוניין בהנהגה נסתרת. או אני מעוניין בהנהגה גלויה. מה זה השלט הזה? האם תחילת היום, לפני שאת יוצאת מהבית, לפני שאתה מתפרץ אל המשימות, האם אתה פותח את הפה כמה דקות, מודה להשם יתברך על מה שיש, ומשתף אותו במשימות שיש לך? עד הפרטים הקטנים ביותר, האם אתה עושה את זה? אם אני לא עושה את זה, מה אני בעצם משדר? אני לא אומר את זה במילים, אבל אני כאילו משדר. אני יכול להסתדר לבד. אני לא זקוק לעזרה של אף אחד. כמו שאמר בר כוכבה לקדוש ברוך הוא, אל תתערב ואל תפריע, אני בכוחי יכול להסתדר לבד. כולנו יודעים מה קרה. הגיע נחש והקיש אותו באותו זמן, באותה עת. זה פלא. אנחנו רוצים שמאמצינו יישאו פירות נפלאים בטווח המיידי ובטווח הארוך. רוצים שמחת רעים, רוצים הוצאה מהכוח אל הפועל, רוצים מיצוי עצמי, רוצים ברכה בפרנסה, רוצים ברכה בשידוכים, רוצים טוב. הטוב הזה כולו שזור בהנהגה שנקראת הנהגה גלויה. ההנהגה גלויה פועלת אם האדם משדר כלפי מעלה, אני באמת חוקק בהוויה שלי ומבין שאני תלותי ואני לא יכול בלעדיך ריבונו של עולם, ואני הפנמתי את זה שאם השם לא יבנה בית שב עם לובוניו, אם השם לא ישמור עיר שב שקד שומר. אם אני מפנים את זה, וממילא אז אני צריך להתפלל כי אני לא יכול לבד, אם אני מפנים את זה ומשתף שם שמיים במשימות שלי, בתשוקות שלי, באתגרים שלי, אז ההשגחה העליונה שפועלת איתנו כמו צל, מה אומרת בעצם? אתה לא יכול לבד, אתה תלוי בנו, אז בוא נעזור לך, אתה נותן לנו במה. אבל אם אני לא מבקש, לא שאני אומר שאני לא מאמין חלילה, אני פשוט לא פותח את פי. אגב, שאתה פותח את פיך ומדבר איתו, זה אמונה בפעולה. שאני לא פותח, האמונה כאילו הלכה לישון עכשיו. אני יכול לבד, זה מה שאני משדר. לא אמרתי שאני יכול לבד, אני יודע שרק הוא נותן כוח לעשות רעי. עזוב, זה מהשפה ולחוץ. אם אתה פותח את הפה, את פותחת את פיך ומדברת, אז אנחנו יודעים, בשמיים כך אומרים, נתת לנו ביטחונות, שאתה באמת מבין לעומק שאתה לא יכול לבד. אתה מבין בריאה מערכתית את הנהגות הבריאה על פי מה שמסרו לנו חכמים. אתה מבין שהעולם הזה הוא בעצם אין הולוגרמה מדומה, השנייתית, שמתעתעת בנו ומסתירה את החוקים האמיתיים. מה שפועל באמת בשורש למעלה, זה בעצם העבודה הזו של שיחה עם השם. פסוק מפורש, בכל דרכיך, דאה הוא, שתף אותו, והוא יישר אורחותיך. פסוק מפורש, פסוק נוסף, גול על השם דרכך. רשי, גלגל עליו כל צרכיך, ובטח עליו, והוא יעשה. מה זה הוא? מי שמפעיל את כל הכוחות, נסיבות, אנשים, אירועים, מקרים, פרטים ופרטי פרטים, שגורם לתזמונים הכי טובים, המקום הנכון, הזמן הנכון, כל המזל, כל השפע, הכל נמצא שם. זה הקטע. מטרת התפילה, מה היא? למחות את קליפת הכוחי ועוצם ידי. אנשים חושבים שהמטרה זה בעצם הישועה, והתפילה זה אמצעי. היהדות אומרת ההפך. המטרה היא בעצם דבקות. זו המטרה של הבריאה. והמצוקה או הרצון להיוושע הוא אמצעי שאמור להביא אותנו לשם. זוכר שהייתי פעם בהרצאה של אחד הרבנים, הוא פנה אל אחת המשתתפות ואמר לה, האם את מתפללת שאת מכינה עוגה שבאים אורחים חשובים? באמת כן, בהתחלה הייתי מתפללת, ריבונו של עולם, אני מפחדת, יש לי קצת חשש, תעזור לי, תן ברכה בעיסה, אתה תעזור, אני בוטחת בך, כמה פסוקים, והייתי מכינה את העוגה. אחרי כמה פעמים שצברתי את המיומנות שלי, אז אמרתי, אני כבר לא צריכה להתפלל. כך אמרתי בליבי, ולא התפללתי. אבל זה יפה. אז באמת, את ודאי תכין עוגה טעימה, והאורחים ילקקו את האצבעות, אבל זוהי עוגה של אפיקורסות, לכאורה. עוגה של כוחי ועוצם ידי. הרי אם מטרת התפילה היא רק למחוק את קליפת הכוחי ועוצם ידי, אז על מה צריך להתפלל יותר? על דברים גדולים או על דברים קטנים? זו שאלה. אם מטרת התפילה היא למחוק את אותה קליפה של כוחי בעוצם ידי. על מה אנחנו צריכים לדבר יותר עם השם יתברך? דברים גדולים או דברים קטנים? אומר לנו רבי חיים פרילנדר, אתה רוצה שעה אחת שמצליחה? אין לך אדם שאין לו שעה. אומר רבי חיים פרילנדר, שעומדת השעה לאדם, הוא זוכה לטובות גדולות בגשמי וברחמי. כותב על זה רבי נחמן מברסלב בשיחת תף סמכי בחיי מורן, שאם עומדת לאדם השעה יוכל להרוויח ממון הרבה בזמן קצר. מה? מתי תעמוד השעה? האם אני יצור ריאקטיבי שיחכה לשעה שתעמוד? אנחנו מכונה שמייצרת שעות כאלה. הגמרא במסכת נדרים בדף למד ב' אומרת, כל המתמים עצמו, השעה עומדת לו. הפרשים שם כותבים, עולה לגדולה. איזה יופי. מה זה להתמים את עצמי? להסתכל, הבינה שלי רואה סביבי נסיבות, ציוויליזציה, טכנולוגיה, קומבינות, פילוסופיות, תככים. ואני פתאום מתמים את עצמי ואומר, מאחורי כל זה, בפנימיות, יש כוח אחד שמפעיל את הכל, ואני יודע שאין עצה ואין תבונה נגדו, ושום אסטרטגיה לא תעזור, אז אני פותח את פי ומשתף אותו. ריבונו של עולם, אני מודה לך על כל החסדים וההצלות והפדיונות וישועות שעשית עימי. תודה רבה לך על כל הישועות והברכות בגוף, נפש, ממון רוחני וגשמי. תודה ריבונו של עולם, כי טוב השם לעולם חסדו ועדו ועדו אמנותו. ריבונו של עולם, אני פונה אליך בבקשת עזרה בעניין מסוים, ואז אני משתף אותו במילים שלי כמו שאני פונה אל חבר טוב, מוציא את כל החששות, את כל הכאבים, את כל הפחדים, מבקש, מתגעגע, כוסף, ובסופו של דבר הכנפיים של התפילה, משנן איזה פסוק של ביטחון, גול על השם דרכך ובטח עליו והוא יעשה. החזרה הזו במחשבה תייצר בליבי רגע של ביטחון, של כיווי בהשם יתברך. אם אני עושה זאת, אומר לי רבי חיים פרילנדר, אתה מושך את ההנהגה הגלויה. מעניין, כותב לנו הרמח"ל בספר דרך השם, שהקדוש ברוך הוא ברא את ההנהגה בצורה כזו, שכל צינורות השפע נפתחים רק כשאדם מתחיל לבקש. זה פלא. שמעתי פעם אחד המנטורים הגדולים, שהוא היה פעם בהרצאה בארצות הברית, הייתה סדנה ענקית, היה לו שפע גדול, הוא יצא ככה עם חזה מנופח באחד מן הרחובות, וניגש אליו איזשהו קפצן ואומר לו שהוא מבקש ממנו צדקה דולר אחד. מחשבה ראשונה שווה לו בראש, איזה פרזיט, לא אתרום לו, שיעשה משהו עם עצמו. מחשבה שנייה, הוא בעצם אמר, בוא נלמד לו איזשהו לקח, הוא הוציא חפיסה של הרבה מאוד כסף. אמר לו, כמה ביקשת? דולר? אני מסתכל על החפיסה הזו, הישונים שלו מתרחבים, יוצא לו קצת טריר מהפה, הוא מסתכל בהלם על כל כך הרבה כסף, אומר לו, אתה ביקשת דולר, נכון? הוא מוציא דולר, נותן לו, אומר לו, תזכור שהחיים ייתנו לך את מה שאתה מבקש. האם אתם זוכרים את הסיפור המדהים הזה, המפורסם בשבחי הבעל שם טוב, על אני מרוד, שפעם אחת מישהו דפק בדלת ביתו ואמר לו, תקשיב, חסיד יקר, רבי ישראל הבעל שם טוב, מורי ורבי, בא לעשות כאן ביקור בעיר הזו. והוא רוצה לעשות שבת אצלך, זו הכתובת שהוא נתן לנו. אותו חסיד מצד אחד שמח מאוד, מצד שני דאג, כי הוא פשוט אני מרוד. הבעל שם טוב בא עם מניין תלמידים אליו לשבת. הוא משכן חפצים, עשה הלוואות, לקח כספים מאיפה שאין לו, עירח אותם לשבת, סעודה ראשונה, שנייה, שלישית, וגם בלי עין הרע, סעודה רביעית, רוקנו לו את כל הבית. כשהם יוצאים, הבעל שם טוב מברך אותו, ואז התלמיד אומר לו, הבעל שם טוב היה מרוצה, הוא רוצה לעשות אצלך עוד פעם שבת. פה אני לא יודע מה לעשות. אבל פה גם מוצאים את הסוד של האושר וישועות. אני אמשיך מהנקודה הזו מיד אחרי הפרסומות.
בחסות
כאן אריה לוי מחנות הדגים הלוי בבני ברק. אצלי בבית אוכלים רק דגים ישראלים טריים, כי בשבילי רק דג ישראלי טרי.
שלום, מדברת הודיה. אני אמא בודדה לארבעה ילדים, מפרנסת יחידה.
הבן הקטן שלי חולה. אני זקוקה לסל המזון שלי עד עזרה ושולמית כדי לקיים את החג.
למעלה מ-20 אלף משפחות של עניים, יתומים ואלמנות פנו אלינו כדי לקבל סל מזון. הצטרפו עכשיו כדי שגם להם יהיה חג שמח, וביחד נדאג שאף ילד לא יישאר רעב בחג. חייגו ליד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומות מיועדות לכלל פעילות העמותה, כוכבית 9171. המקרה מתוך מאות מקרים שהארגון הזה.
מרכז הספוט, הרשת הגדולה והזולה בישראל, יוצאת לרגל ראש השנה במבצע חסר תקדים, עד 50% הנחה, הספקה מיידית לחגים, רק במרכז הספוט, כוכבית 6623.
עצרת התעוררות ואמירת הסליחות המסורתית, הנערכת מדי שנה על ידי איחוד בני התורה במעמד מרנן ורבנן גדולי יהדות תימן, תתקיים אם ירצה השם במוצאי שבת תשובה, וב בתשרי בולמי ארמונות חן ברחוב שלמה המלך בבני ברק, ותחל בשעה 10:30 בדרשות הרבנים ובחצות סליחות ברוב העם. הכניסה חופשית, אולם מיוחד לציבור אנשים, שי מיוחד לכל משתתף.
לחולי תשוגותי.
השתמשתם השנה בוואטסאפ פון, בלוג פון, או אולי האזנתם למערכת תכנים בטלפון? חברת ימות המשיח ממשיכים להעניק לכם שירות מקצועי ואיכותי בכל ימות השנה, ומאחלים לכם כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. ימות המשיח, עתיד התקשורת כבר כאן.
מחפשת חיתול? חיתול עם כושר ספיגה גבוה? מצאת! מחפשת חיתול הלוכד את הנוזלים ונשאר יבש? מצאת! מחפשת חיתול רך למגע ובעל ניחוח נעים? מצאת! סנו מציגה סדרת חיתולי ליטופים החדשים, משופרים יותר, טובים יותר. סדרת חיתולי ליטופים החדשים, כל מה שחיפשת בחיתול, מצאת.
פורור, חד וחלק. נועם אחד, בר מים היחיד הקשר למהדרין, לשימוש במים החמים והקרים גם בשבת. כוכבית 85-10. החג הזה חוגגים ברויאלטי, עד 70% הנחה על מגוון תכשיטי יהלומים ושעונים. שמעתם נכון, עד 70% הנחה. לא מתלבטים, קונים. רויאלטי, הרשת הגדולה בישראל לתכשיטים ושעונים.
דבש מקראי אמיתי הוא סילן, וסילן אמיתי זה קינג סולומון. חדש בחנויות, קינג סולומון, 100% תמרי מג'הול, הכי טבעי, הכי בריא, הכי טעים, לשנה טובה ומתוקה. סילן אמיתי זה קינג סולומון. תחל שנה וברכותיה. פריגת מאחלת לכם שנה מבורכת עם משקה קל פריגת בחשרות הרב לנדה שליטה, במגוון טעמים נפלאים של פירות עסיסיים וללא חומרים משמרים. פריגת, בטבע שלנו. סילן אמיתי זה קינג סולומון. חייבת בייביסיטר? אמא, את חייבת להכיר את חיתולי בייביסיטר. בזכות הטכנולוגיה המתקדמת בישראל מובילים חיתולי בייביסיטר בספיגה ובנוחות, ומנצחים את טיטולים פרימיום במבחן הספיגה הגדול. נסי את חיתולי בייביסיטר ותראי שגם את חייבת בייביסיטר.
מלכי, ראית את החולצה הכמעט לבנה שלי?
גם אצלך החולצות כמעט לבנות? התקדמי לוונישקליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וונישקליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
בחסות
כאן אריה הלוי מחנות הדגים הלוי בבני ברק. בדגים אני מבין, ולכן אליי הביתה נכנס רק דג ישראלי טרי.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, נהג, התחשב ברוכבי האופנוע, הם קטנים ופגיעים ממך.
כל חי תמיד איתי, כוחה.
חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב ושלום רב לכם, באולופן נדב ארבל. ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם הערב בעצרת הכללית של האום וקרא ליושב ראש הרשות אבו מאזן לנאום בכנסת בירושלים.
President Abbas, instead of railing against Israel at the United Nations in New York, I invite you to speak to the Israeli people at the Knesset in Jerusalem, and I would gladly come to speak to the Palestinian parliament in Ramallah.
במקום לנאום בניו יורק, אני מזמין אותך לנאום בכנסת בירושלים, ואני אבוא בשמחה לרמלה, לדבר בפני העם הפלסטיני, אמר נתניהו. בנאומו הוא שב על המחויבותו לפתרון שתי המדינות. עם זאת, נתניהו מתח ביקורת על אבו מאזן, שעדיין מסרב להכיר במדינת ישראל, וגינה את ההסתה הפרועה של ההנהגה הפלסטינית נגד ישראל. מוקדם יותר הערב נאם גם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, שתקף בחריפות את ישראל והאשים אותה כי היא מוציאה להורג פלסטינים. ישראל ממשיכה בכיבוש, הוסיף אבו מאזן, וממשיכה להרחיב את ההתנחלויות הבלתי חוקיות שמחריבות את האפשרות להשיג את פתרון שתי המדינות. שגריר ישראל באום דני דנון גינה את דבריו של אבו מאזן וטעם כי הם כמו פצצה מתקתקת. חבר הכנסת מוטי יוגב מהבית היהודי קרא בעקבות נאומו של אבו מאזן לעצור אותו ולהכניסו לכלא. לדבריו, דברי ההסתה שלו גרמו לגלי טרור ונפגעים רבים, דברי יוגב.